מה שראינו פעם שעברה, התחלנו בעצם עם, ללמוד את תשובת המהר"ל על מה סיבת הסיבות של החטא. ניסינו להתחיל להעמיק בבירור המשמעותי העמוק שיכול לתת לנו תשובה ללמה החטא הולך וחוזר ונשנה בתולדותיה של האומה המיוחדת הזאת, שלכאורה הייתה צריכה להוציא רק את תולדותיה, את התולדות של האבות הקדושים, היו צריכים רק להוציא את הטוב האלוקי. ורואים אנו שלאורך כל דורות האומה הכישלון עומד על פתחה של כל צומת דרכים של האומה. והוא והמהר"ל אמר שלא ניתן לענות על כך בתשובה מקרית. והתחלנו לברר פעם שעברה את התשתית הפנימית של המציאות, שעניינה, אם אתם זוכרים, זה היכולת של ההתגברות, ההשתלמות והעמקה מתוך ומבעד למשבר. המשבר הוא כוח מציאותי שדוחף את המציאות לשיווי, וכאשר באים להתגבר ולגלות מדרגות אלוקיות יותר, עמוקות יותר, פנימיות יותר, אז נדרשים אנו מיני ובה של המציאות לבוא ולעמד אל נוכח האתגר ולגלות את עומק התעצומה שמתוך האתגר, של מול האתגר ומתוכו. האתגר עצמו, הקושי עצמו, הוא עצמו זה שמוליד לאדם את הכוחות המחודשים לקראת קומת המציאות החדשה שלו. הקושי, האתגר, הוא איננו דבר שמגיע בהליכה במקום. האתגר תמיד יימצא לצד התעצמות המעלה. הכישלון הוא הנפילה באתגר. אבל במקום להתבונן בכישלון כשהוא כשלעצמו, אנחנו מנסים להבין מה גורם לכישלון. התשובה היא העמידה אל נוכח האתגר. אבל מי הוא זה שכל הזמן נדרש בצורה בלתי פוסקת למוד אל מול אתגר, אתגר החיים? תשובה, מי שיש בו מן הניסיון לרקום אל תוך חייו מן המעלה העליונה העומדת ממעל למציאות הטבעית הפשוטה. זה נכון, אמרנו גם פעם שעברה, גם בהוויה הטבעית של האדם. האדם שרוצה לקנות איכות של חיים שאיננה בו, הוא יצטרך לחוות קושי. זה נכון ביחס לפיתוח שרירים, זה נכון ביחס להליכה, זה נכון ביחס לתחושה של עלייה. כל עת שיש, המציאות דוחפת את האדם להישאר במקום, להישאר במצב של תנוחה, להיות במצב של אנרגיה, של התקדמות, דורשת כוח. זה דורש כוח, וככל שהניסיון שלך הוא לבוא ולהגיע כביכול למשהו פחות טבעי, יותר גבוה, יותר פנימי, יותר מועמק, הכוח המציאותי שעומד לנגד עיניך על דרכך הוא הרבה יותר גדול ומועמק, הוא כשלעצמו. האתגר הוא לעולם מכוון בדיוק אל נוכח המדרגה שאתה עכשיו קונה. היצר הרע, מה שאנחנו מכנים יצר הרע, ככוח המאתגר המציאותי, הוא מותאם בדיוק אל האדם ואל המדרגה שאליה הוא צועד. יצר הרע הוא לא איזה מין כוח חיצוני מנותק, איזה כוח מסתין כזה חיצוני שמחפש על עלילותם של בני האדם לרקום עלילות על כל אדם הנקלע לדרכו. היצר הרע הוא כוח מאתגר הנטוע בעומק המציאות, שמבלעדיו לא ניתן לדבר על דבר דרך של התקדשות מעלה והשתלמות. לשם כך נברא עולם. מה שמבדיל את הזירה האנושית מהזירה המלאכית מאידך מצד אחד, ומן הזירה הבהמית מצד שני, שבשניהם אופי החיים הוא עומד ובפועל אלה בחוסר ואלה כביכול בשלמות שניתנים הם להגיע. כוח האדם, תפקידו וזירת ההתרחשות האנושית נמצאת כל הזמן על דווי ההתקדמות, ההשתלמות וההתפתחות האינסופית. אבל מה יוצר את הדווי של ההשתלמות הזאת? מה מבדיל את האדם מן המלאך? הבחירה החופשית שלו, היכולת שלו ליפול אך גם לעלות ולהתעלות, לרתום בזרם עלייתו את כל כוחות החיים כולם. לא ניתן לדבר על דבר עלייה שלא מתוך ההכרה הפנימית היסודית של הבחירה של הכישלון העומדת לצד כל עלייה, שרק בהתמודדות איתו ובהתגברות עליו קונה האדם את אותם הסגולות המיוחדות אל מדרגות החיים הגבוהות יותר, וכן הלאה וכן הלאה, עד שנמצא אצל תלמידי החכמים את כוח הניגוד היותר גדול שיש כאן בהוויה הטבעית של עולמנו. אותם האנשים שרגילים אנו להתייחס אליהם כביכול כמלאכי מרום, משוללי בחירה, נטועים על ידני הטוב האלוקי הפשוט, ואותנו רגילים אנחנו לצייר את עצמנו בתור ההולכים בחשיכה, במלחמה. אנחנו הרבה פעמים יכולים כאילו גם להתרשם שזה גם מה שאומר לנו הרמח"ל, תדע לך שבגן המבוכה אתה נמצא בו, אבל החכמים הם עומדים מעל. אבל המהר"ל העמיק לנו, ולפי זה נבין שוב יותר את המהר"ל, את הרמח"ל. המהר"ל אמר לנו על פי הגמרא בסוכה שתלמידי החכמים מצרם גדול מכולם, וזה מה שהולך ומתברר גם בחטא העגל, עוד שני אנחנו נדון בו. אבל אותו תלמיד חכם שעומד על האכסדרה, זה לא שהוא עצמו משולל בחירה, אלא ליבו מסור בידו. זה אותו הדמות כזאת שמצאה לעצמה את האיכויות הרוחניות כל הזמן לעמוד במצב של כובש, של לכבוש את כל המאתגרים אל נוכח דרכו ולהצליח לרתום את הכוחות השוללים ולעובדו בכל לבביך, ביצר טוב וביצר רע. לא כתוב לעובדו בכל לבך, דהיינו שהפכתי את הלב הרע ללב הטוב, אלא יש פה איזה עניין שאני אצליח לעובדו בכל לבביך. כלומר, יצר טוב, יצר רע, בעיות הדבר, עדיין עומד על מציאות של שני לבבות. כי אם לא יהיה לי יותר את מציאות היצר הרע, את יציאות הכוח המאתגר, לא יהיה לי את היכולת להלך בנתיב של התקדמות, של התקדמות משתלמת, מתעמקת ומתעלה. התלמיד חכם, מה שעושה אותו זה לא היותו מעל הבחירה, אלא היותו מתגבר. הוא גם נופל. ולפי זה אולי, לפי דרך המהר"ל, נבין שמה ייפול צדיק וקם, שתמיד אנחנו אומרים כי הוא צדיק כי הוא קם, ואולי ניתן עוד להסביר גם את תחילת המשפט. אצל הצדיק אנחנו מוצאים שבע נפילות. אצל הצדיק, אצל מי שכל החיים שלו זה מסע בלתי פוסק של התקדמות, אני כל הזמן עלול לראות אצלו גם נפילות במדרגותיו הוא. אני לא אמצא נפילות במציאות של חיים עומדים קפואים, מתבוססים במקום. כן, המהר"ל אצלנו בקוף חפי כותב בעמודה השנייה משמאל בפסקה הראשונה לקראת הסוף, ודבר זה תמצא תמיד שכל דבר כאשר בא עליו דבר מתנגד לבטל מציאותו, הנה הוא מכין את עצמו בדברים אשר מועילים למציאותו עד שיוכל לעמוד נגד המתנגד. הכוח השולל, הכוח העדר, הוא עצמו זה שעולה ומנביע כוחות חדשים, כוחות פנימיים שהולכים ומעמידים אל נוכח האדם. זה נכון בכל דבר, אני נגיד גם בעולם האמונות והדעות. אתה נמצא בשלווה, סימן שאתה לא מתקדם. אני עכשיו יבוא אל נגד עיניך ויעמיד אותך כרגע באתגר, אתגר אמיתי. מה זה האמונה שלך? מה זה אלוקים? איך אתה מתמודד מול הרע? אתה מוציא שנייה את התפיסות הרגילות שלך של היום יום מאזור הנוחות שלהם, שאתה נדרש פתאום אל נוכח האתגר הזה פתאום לגלות את העומק המחשבתי כדי להצליח לענות, אז דווקא השאלה, דווקא הבירור, דווקא הספק הלך והצמיח העמקות הרבה יותר גדולות ממה שהיה לפני זה באזור הנוחות של אני גדלתי כל החיים באזור הדתי הפשוט ולעולם לא נדרשתי לדבר שאלת החיים והמהות וממילא אני מאמין. אבל דווקא האתגר הזה שהרבה פעמים פוקד אל האדם את דרכו, אתגר המחשבה, אתגר הרע, אתגר המציאות, זה עצמו נדרש מן האדם לפתח ולהוציא מתוכו את עומק האמונה שלו, את עומק הקיומיות שלו. כך זה בעולם הדעות, וככה זה גם בעולם ההתעלות המוסרית של האדם. ולכן אומר פה המהר"ל והוא בא לענות פה על השאלה הגדולה ששאלו רבים וטובים. רבי יהודה הלוי שאל את השאלה הזאת בספר הכוזרי, שם את השאלה הזאת בפי המלך: איך עם כל גדולתכם יודע אתה להסביר את החטא, חטא העגל? לכאורה זה סותר את גדולתכם. והמהר"ל פה בא על פי התשובה העמוקה שלו גם לתת את המענה לזה. איך, אומר המהר"ל, ניתן להסביר את המשגיא של העגל דווקא ברגע השיא שהגיע אליו האומה מכל האומות בכל הזמנים של ההיסטוריה האנושית, ברגע הפסגה? אומר המהר"ל, החטא לא היה לפני מעמד הר סיני, הוא לא היה אחרי שקיבלנו תורה, הוא היה בעת הנתינה עצמה. איך ניתן להבין שברגע הדבקות העילאית הזאת של שתי טפחיים, שתי טפחים ביד השם, שתי טפחים באמצע ושתי טפחים ביד משה, שזה עומק הדבקות, ברגע הזה אנחנו רואים את ישראל חוטאים בחטא העגל, דווקא בחטא העגל? למה? איך זה הגיוני? זה אומר פה המהר"ל, אותה שעה היו מוכנים, היה כתוב מוכן, או אולי צריך להגיד, היו מוכנים לחטא כאשר ניתנה להם התורה דווקא. אומר המהר"ל, ולפי הסברה היה ראוי בהפך, כי היה ראוי שיהיו יותר צדיקים בשעה הזאת. ולכך אמר, כן, ולכל זה מפני כי השטן הוא היצר הרע היה מתגרה בישראל בשביל אותה המעלה שקנו באותה השעה. ולכך אמר, כי הלוחות היו תפחיים ביד של הקדוש ברוך הוא, ותפחיים בידיו של משה, ותפחיים רווח באמצע, ודבר זה הוא החיבור הגמור, כי על ידי התורה יש לישראל דבקות אל הקדוש ברוך הוא. בתפארת ישראל בפרק ממחת, פרק משלים לפרק שלנו, דן המהר"ל בחטא העגל, ודנו גם באפשרות של חטא העגל ובזיקתו למתן תורה. אז הוא מסביר שם את העניין הזה של השתי טפחים, שתי טפחים ושתי טפחים. אומר המהר"ל בפרק ממחת, שמח החטא לנתינת הלוחות אשר מעשה אלוהים, שזהו מדרגת ישראל העליונה, ומזה בא עניין זה שחטו בעגל. אומר, דווקא מצד מדרגת הלוחות, המדרגה האלוקית העליונה שננסחה אל המציאות באותו הרגע, מזה הצד עצמו הלך והופיע החטא של העגל. אומר המהר"ל, מה זה השתי טפחיים, טפחיים, טפחיים וטפחיים? הלוחות אורכם שישה טפחים ורוחבם שישה. משה תופס בטפחיים והקדוש ברוך הוא בטפחיים באמצע. כי התורה יש בה שלושה חלקים: העדות והחוקים והמשפטים. חוקים הם נעלמים ונסתרים לגמרי מבני האדם. העדות הם גם נעלמים, אבל אם מלמדים אותם אז האדם ידע, ויש את המשפטים שהם מצוות ידועות. ראינו פה המהר"ל, באו חכמים בלשון קודשם להעמיק לנו את הבנה של התורה. לתורה ברידתה מן השמיים ושמה השמיים העליונים מן האינסופיות האלוקית אל עולמנו, בסדר ירידתה אלינו, יכולים אנו להבחין בצד עליון של התורה גנוז בשמי מרום, שמצד עליוניותו לעולם לא יוכל לרדת אל המוגבלות האנושית. שתי תפחיים ביד הקדוש ברוך הוא רומז לנו אל אותו הצד הפנימי והעליון של התורה, הגנוז הנסתר, הרזי, השייך אל האינסופיות האלוקית, שהוא הרבה ממעל לכל העולמות שלנו. הסתכל בתורה וברא אלמה, אבל התורה, העולם הזה שנברא לאור דיוקנה של התורה, לעולם לא מהווה את ההכלה השלמה והכוללת של התורה, שהיא לאילה ולאילה מכל מה שיכל לבוא ולהיות מתורגם במציאות מוגבלת של עולמים. שתי תפחיים ביד הקדוש ברוך הוא רומז לנו על הצד העליון והגנוז של התורה, שמצידו מיה צד האדם הוא לעולם לא מתגבל לכלל תודעתנו הסובייקטיבית האנושית. הוא תמיד נשאר עליון וגנוז וסתום מבחינתנו. יש צד של התורה שהוא עומד באמצע. זאתו הצד העליון של התורה היורד אל המציאות, והוא עצמו לאט לאט מתחילו להיספג בתודעות של האדם ככל שהם הולכים ומתקדשים. הולכים הם וקולטים עוד מימד ועוד מימד. כפי ערך התקדשותם והתעלותם, מקבלים הם את אותו הצד שבאמצע, ששיתוף הוא לנו בו עם הקדוש ברוך הוא. אותו צד של התורה שעומד וממעל להכרה האנושית, הפשוטה, הטבעית, אבל ניתנו להיות מושג בדרך ההתקדשות וההתעלות של האדם. ואותו הצד שהוא מצד המקבל, מצד הלבשת התורה בעולמותינו שלנו, מאותו הצד התחתיתי של התורה, ההולכת ומביאת עצמה, לא דיברה התורה אלא בלשון בני אדם, אותו צד המשפטים, שבתורה הולכת ומתרקמת בתוך הטבעיות העולמית והזירה האנושית הטבעית של מסע ומתן האנושי, של המשפטים, שיודעים אנו אותם מצד הטבע הפנימי שהמציאות בנויה על פיו. התורה מלבישה את עצמה עד כאן. ודווקא בעת קבלת התורה, שלושת הבחינות האלה הולכות הן ומצטיירות כתיומת אחדותית אחת. המדרגה הזאת של אחדות התורה, של המידה של ישראל בתחתית האר, וקבלת התורה של משה רבנו בהישרה עמוקה מתחתית מדרגת הלבשותה של התורה ועד עומק גניזתה העליון ביושר של תיומת אחדותית אחת, זה ניתן רק במדרגת מתן תורה, בהתייצבות בתחתית האר וספיגה של התוכן התורה במלוא עומק תארתו. למה? כי אחרי נתינת התורה, אומר המהר"ל, כבר אין דבקות. התורה היא רק אצל המקבל. מה הכוונה היא רק אצל המקבל? ישנו חשש אחרי נתינת התורה שנסתה, שהתורה שתרד אלינו והיא רק בידיים שלנו, היא כבר לא תביע בצורה נאמנה וישרה את עומק התיומת האחדותית של כל רבדיה העליונים והעמוקים של התורה. ניתנו לחיות את התורה במנותה, כפי שאנחנו יודעים בתחילת תפארת ישראל, על מחר וארץ. התורה שכבר נקלטת היא רק בתוך ידינו המקבלת, יכולה היא למצוא את עצמה מנותקת ממקורה האלוקי. ולפני שהתורה ניתנה, אין לנו שום יכולת לגשר על הפער האינסופי שבין המוגבלות העולמית שלנו לאינסופיות האלוקית. ולכן רק הרגע של נתינת התורה, של השתי ידיים, של היד והיד והאמצע, שזה כמובן משל, אבל משל אל עומק הדבקות המוחלטת של ישראל ההולכים ומקבלים את התורה. דווקא ברקע הזה חטא העגל. אומר המהר"ל, כן, דווקא ברגע הזה. דווקא ברגע השיא של כל הזמנים, של כל האומות וכל הדורות כולם, שבו ישראל נדרשים להתעלות ולהכין בתוכם את מדרגת החיים העליונה של עומק האחדות האלוקית, של מתן תורה, זה אותו הרגע שמעובה של הדבקות הזאת מופיע הכוח המתנגד אל האחדות האלוקית, שזה עניינו של העגל. היא היכולת, הנפילה ביכולת של תרגום הערך האלוקי האחדותי של סדר הופעת התורה, העגל. האמצעי הזה, חוסר היכולת להצליח לבוא ולהופיע את עומק האחדות האלוקית, זה עצמו. קומת החיים שנדרשה להופיע באותו הרגע, היא עצמה כישלון של אותו הרגע. העגל עצמו הוא התוצאה של מהו המדרגה שהיינו צריכים לחשוף. אם נבין את עומק החטא, נבין מהי אותו המדרגה שאיתה התמודדנו, שזה ההפך המוחלט מן העגל, שזה עומק היכולת להתאחד באידיאלים האלוקיים ולתרגמם בלא שום אמצעי ולא שום פירוד. אבל מכיוון שהמדרגה האלוקית יורדת היא אל המציאות והיא הרבה הרבה יותר למעלה מהמציאות, וממילא היא דורשת מן המציאות את ההתעלות הקים הקים על לקראתה, אז מצד זה שאיננה יכולה להופיע בפעם אחת, העדר, הכישלון והאתגר תמיד תמיד נובע מאותו הצד הבלתי מושלם עדיין של המדרגה האלוקית הננסכת לפה. כמה כוח אדיר נדרשו ישראל לגלות באותו המעמד, אותה לפי עומק מדרגת החיים היותר עליונה שיש, כנגדה הלך והתייצב ונוכח האומה הכוח המעכב, כוח העדר המעכב, שהוא עצמו זה שנדרש להופיע את הקומה הזאת, אבל לא היה לישראל את התשתית המוכנה עדיין, לא נבנה אצלהם עדיין הכלי המקבל המספיק חזק לעמוד בעומק האתגר. ודווקא לאור המדרגה הגדולה שהולכת והתגלה להם, נשברו הכלים. מצד ריבוי האור, מצד תוקף האור ותעצומת המדרגה המתגלה וחולשת הכלים שעדיין לא נבנו דיים לבוא ולהכיל את עומק המדרגה הזאת, מופיע המשבר, מופיעים שבירת הלוחות, מופיע העגל. השבירה לא נובעת היא מצד חסרון במדרגה במעלה, כי אילולא היה פה לחץ אדיר של הופעה חדשה, לא היה פה שבירה. השבירה תמיד נובעת מצד הניסיון לבוא ולהופיע פה משהו הרבה יותר עליון מהכלי המקבל. ולא נבנו אצל ישראל עדיין. חוזק הכלים היכולים לעמוד באתגר האתגרים של זיכוך כל העולמיות כולה מכל סיגיה ותומעותיה. אנחנו יודעים שבאותו הרגע עצמה של נתינת התורה פסקה זוהמה, היה פה איזה ניסיון לתיקון עולם, לתיקון המציאות כולה, לתיקון חטא האדם הראשון, לתיקון כל הנפילה העולמית, לגילוי הערך האחדותי האלוקי שבכל. זו המדרגה עצמה שהלכה וניסתה להתברר באותם הרגעים, וכנגד זה עמד הכוח המאתגר היותר גדול שיש, שהוא עצמו היה מנוע דחיפה של המדרגה הזאת, אלא שלא היו לנו עדיין את הכלים המספיקים. אבל מצד, איך אנחנו מבינים את חקל? יותר משנבין את התשובה, תשימו לב לצורת החשיבה של רבנו המהר"ל. איך הוא מביט? אנחנו רגילים להסתכל, חטא העגל, אוי ואבוי, איזה נפילה, איזה קטנים הם. איך אפשר, עם שראה את, אנחנו תמיד, כמה קושיה הזאת שאמר, אולי אנחנו בעצמנו שאלנו אותה. עם שראה את הים נפתח, יכולו לכתוב בחטא העגל? איך אפשר? מה זה? אנחנו היום נדרשים לעמוד באתגרים הרבה יותר קשים מזה. אנחנו היום לא רואים את הים נפתח, רואים פה רחובות מלאים בכפירה, בתענוגות עולם, ודאי נדרשים לעמוד. איך הם עצמם עם כל הניסים האלה לא עמדו? זה בדרך הגישה המצויה של כולנו, של ה... אבל פה המהר"ל עצמו עושה לנו בדיוק את ההבנה האמונית, שהיא בדיוק ההבנה של ההפך, ממה נובע המשבר, ממה נובע הנפילה בעומק העניין. הנפילה נובעת מעוצם המעלה שנדרשה כאן לבוא ולהתגלות. ואם אני ואתה לא מרגישים את הכוח המאתגר של יצרת עבודה זרה, זה תדע לך כי אני ואתה חיים בעולם חלוש חיים. זה כי אצלי ואצלך לא מנסים, לא אין את היכולת המציאותית לגלות את האחדות האלוקית כמו בימיה של הנבואה. אין אצלי ואצלך ואצלכם את היכולת לגלות זרם חיים אדיר של עוצמת חיים שכולו מצליח לייחד את הנפש האנושית במקורה האלוקית. אצלנו יש מחשבות, יש ספרים, יש תודעות, איפה זה ואיפה העוצמות הנבואיות, וממילא גם איננו מבינים מה זה עבודה זרה.
זה מה שעונה מנשה ל...
כן, בהחלט, בהחלט. זה שאני ואתה לא מתמודדים עם עבודה זרה, זה לא כי אני ואתה יותר גדולים, זה כי אני ואתה חיים בעולם חשוך יותר, עולם מואפל יותר, עולם שבו המדרגות מדרגות השלמות הנדרשות לבוא ולהתגלות הן הרבה יותר מוקטנות לפי מיעוט ערכנו. וממילא תבין שבחטא העגל, הכוח המאתגר שעמד אל נוכח האומה, היה כוח אדיר, והוא נבע מצד העומק המעלה שלך וניסתה לבוא ולהתרקם ולהתגלות כאן. תעצרו אותי כמה דקות לפני, אני מזכיר לכם. אומר לפני שאני אקרא פה עוד כמה דברים, אני רק רוצה כאילו להחזור, אני באמת מגיע לשיעורים מתוך הנחת מוצא שאתם לומדים את נצח, ואתם לא בונים עלינו שנגמור ונעשה ספקים, כי אתם רואים שאנחנו לא כל כך מצליחים. אבל הניסיון שלי איתכם הוא לא בהספק, הוא בניסיון להבין את שפת רבינו, את שפת המהר"ל, ולנסות להבין באיזה עומק הוא מדבר. כמה שאנחנו מצליחים, גם מה שאנחנו אומרים הוא כאין וכאפס לעומת כנראה מה שהמהר"ל בעצם מתכוון. אנחנו מסיים טיפה ליצור עוד צעד פנימה. והתודעות הנאמרות כאן דרך כל דף פה בפרקים הראשונים של הספר הן מהותיות כל כך שזה שווה את העיכוב עליהם. כל עבודת השם, הדעת האלוקים של האדם היא קשורה אל הסוגיות האלה. בכל מקרה, אז הרב אומר בתחילת תניא שבת, אומר על כן צריך לסמן כי תמיד על האדם להיות מכין את עצמו לקראת אלוהיו, כי אין קץ לעילוי הנפש ואין תכלית לכבוד האור האלוהי הזורח על הנפש המוכנת, וכל מה שיוסיף מעלה צריך עוד להוספת הכנה למעלה יותר עליונה, גם שלא ייפול בנופלים, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. אומר הרב פה, דבריו של המהר"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אומר הרב, זה נובע מצד דרך ההשתלמות וההתעלות הבלתי פוסקת של האדם. כל הגדול מחברו, כל החיל חיים של גודל, של התגדלות, של התקדמות, יצרו ממילא מחויב להיות גדול מחברו. כאילו ליצרו היה גדול מחברו, לא היה הוא יכול לבוא ולגלות את חייו בתוואי של התקדמות, של חשיפה, של מדרגות, של איכות יותר גדולות ועמוקות. וכל מדרגה שאדם עולה אליה, אומר אב, הוא צריך להכין לעצמו כלים חזקים יותר, איתנים יותר, גדולים יותר, לקראת המדרגה החדשה. באלול, כולנו עובדים את עבודת השם, ומרגישים אנו לפעמים, בעזרת השם, איך אנחנו מתקדמים גם. מצליחים ללמוד יותר, מצליחים לרכז יותר את מחשבתנו. אבל יכולה להיות לנו המחשבה שאותו דבר שניסינו בשיעור א' והצליח לנו כל כך, או בתחילת שיעור ב' והצליח לנו כל כך, הרי זה הצליח, עובדה, התקדמתי יפה. אני צריך לעשות את אותו הדבר כדי להצליח עכשיו בשיעור ד' או א'. אלא שיכול הוא אדם לגלות שהניסיון לאמץ לעצמו את אותם הדרכים של השיעורים הקודמים יביא אותו לנפילה, לא רק שלא יקדם אותו, אלא יגרום לו ליפול. כי המקום שאתה נמצא בו עכשיו לא מתאים לו את אותם המנהגים ואותה דרך של עבודת השם שסיגלת על עצמך בתחילת דרכך. עכשיו נדרש שאתה להופיע קומות הרבה יותר גדולות של קודש, של איכות, של העמקה. אותו הספר שקראת בשיעור א' וכל כך כל כך העמיק לך את התפילה, עכשיו תנסה לקרוא אותו, הוא יחשיך לך את התפילה. אתה נדרש פה כבר הבנה מחודשת לחלוטין לפי מדרגתך הנוכחית. שעות השינה שהיו כל כך טובות וגיבורות עבורך בתחילת שיעור א', עברת ממצב של 11 שעות שינה בחופש הגדול שבין י' ב' לשיעור א', ל-7 וחצי שעות שינה, והרגשת באמת תארה פנימית בכל יום שאתה בישיבה, אם תאמץ לעצמך את זה בשיעור גמל, אתה תמצא את עצמך יכול להיות במציאות נפשית של בטלנות, חוסר סיפוק נפשי. זה נכון לגבי כל דרכנו בעבודת השם. אדם לא יכול להעמיד לעצמו קומת חיים קבועה בעבודת השם, כמה שהיא לא הייתה טובה בשעתה. מה שכותב רבנו בחיי, שהצדיקים הגדולים, כותב את זה בשער חשבון הנפש, שהצדיקים הגדולים כל חייהם חיים בתשובה. למה? כי מעולם הם לא מסתפקים בתודעות החיים שהם ימצאו לעצמם בתחילת דרכם, לא בפירושי התפילות והפסוקים, אלא חותרים הם להעמקה מתמדת לפי עומק עילויים ומדרגתם בקודש, לחשיפה מחודשת של כל מה שהם למדו מראשית ימיהם, ולא מועסים. לא, ספר בראשית למדתי, עכשיו אני בתוספות בכתובות. בראשית זה קל, עברתי את זה בשורה לפי מרשי. באיזה שיעור אתה וב? תתחיל בראשית מההתחלה. כל החיים נדרשים הם להעמקה, למאמץ אדיר, והמאמץ הזה יביא איתו קשיים גם. משפטו של הגאון מווילנה, האדם נקרא הולך, בפירושו למשלי פרק ט"ו, האדם נקרא הולך כי הוא כל הזמן נדרש להלך ממדרגה למדרגה, ואדם שאינו הולך הרי הוא נופל ויורד. אין מצב ביניים, אין עמידה. הלאה. מה מהר"ל בעמוד י"ד, ועוד יש לך לדעת ולהבין כי הדבר שהוא שלם הוא מסולק מן החיסרון, אבל הדבר שאינו בשלמות, הנה יש בו חיסרון מצד מה? וזה מפני שאין לו את אותה המעלה בשלמות הגמורה. ולפיכך, אומר המהר"ל, אותם שיש להם המעלה העליונה כמו ישראל ותלמידי חכמים, אי אפשר שיהיה להם אותה מעלה בשלמות הגמורה. ודבר שאינו בשלמות זה נחשב חיסרון. אבל כל הנבראים, אומר המהר"ל, יש בהם השלמות. ולא שיהיה בהם השלמות שלמה, כי דבר זה אינו, רק הדבר שהוא שייך לכל בני אדם, ולכך אין מתגרה בהם היצר. תסבירו לי, אני מבולבל. מה זה אומר שלישראל הם לא בשלמות, אבל שאר הנבראים והאומות הם כן בשלמות, ועל כן בישראל, כי הם לא בשלמות, יש חיסרון? מה זה אומר? מה זה אומר שישראל הם לא בשלמות והאומות והנבראים הם כן בשלמות?
כל שיכולים להגיע יותר גדול.
המהר"ל אומר שהכוח החיסרון לעולם דבק במה שאינו שלם. כל עוד שהדבר אינו שלם, כי באמת החיסרון הוא העדר. מה שאינו שלם סימן שיש בו צד עדיין שהוא במציאות של העדר. ההדר הזה הוא החיסרון, ובחיסרון הזה כל עומק הנפילה יכולה להיות, בחוסר ההצלחה של השלמה של מה שצריך עוד לצאת מן הכוח אל הפעל. אבל משהו שלם, אין בו יותר חיסרון, אין בו יותר כוח מאתגר, אין פה משהו שנועד לבוא ולהשלים ולהוציא מן הכוח אל הפעל, שיכול להיות מעכבים ומאתגרים בסדר הוצאה מן הכוח אל הפעל. ואז אומר המהר"ל, אלה שיש להם את המעלה העליונה, אי אפשר להם שיהיה להם את אותה המעלה בשלמות הגמורה. על איזה שלמות אנו מדברים כאן? השאלה, על איזה מדרגת חיים אנחנו מדברים כאן? ישראל שעניינם שעניין החיים הישראלים הוא לבוא ולגלם ולתרגם ולהופיע את החיים האלוקיים, לא ניתן להופיע דבר זה בשלמות, כי החיים האלוקיים לעולם לא יהיו בתוך המסגר המוגבל של העולמיות שלנו. החיים האלוקיים תמיד יהיו בבחינה של מעל, בבחינה של חיים עליונים ורחבים הרבה יותר מתוך המציאות הקונקרטית העולמית של מה שמאפשרת לנו. לא משנה מי אתה. מוישה רבינו, גם אליו נאמר לא יראני האדם וחי. יש גם לך מוישה רבינו איזה מין מוגבלה, שמצד היותך עדיין בתוך הזירה של האנושיות אין לחיים האלוקיים יכולת להתגלות אצלך בצורה שלמה. כל ישראל מצד שהם שייכים אל הופעה של החיים האלוקיים הרחבים, ממילא מדרגה זו לעולם בתוך המסגרת העולם הזית שלנו לא יהיה ניתן להגיד להם בפועל, אלא כמו שדיברנו היום, זה עניין התשובה, זה עניין הנשמה שבאדם, זה עניין בת המלך. תמיד תמיד החיים יהיו מוכנים לקראת מדרגת חיים חדשה מצד עומק החיים האלוקיים שטרם יכלו להתגבל בתוך מציאות החיים העולמית, ולעולם הם לא יוכלו להתאחד בצורה שלמה שאדם יגיד הקודש מתגלה בי בלא שום פער אל מקורו העליון. וממילא לעולם דווי החיים של התלמיד חכם הוא יהיה חסר, חסר בשאיפה של שלמות, בהתקדמות מתמדת. אבל אומות העולם והנבראים שהם מתייחסים אל הניסיון לתרגום כוחות החיים הטבעיים והוצאתם מן הכוח אל הפועל, בהחלט שמציאות זו יכולה ומתגלה היא גם בפועל במימוש היכולות האנושיות. אין אצלהם שום עניין שעומד ממעל המציאות ששואף להתגלות בסדרי ציבוריותם הכללית של האומות. כי אם כוח חיי טבעיותם וממילא אצלם ניתן לבוא ולדבר על דבר חיים שלמים, חיים שלמים, אין בהם כוח מעכב, אין בהם כוח דוחף, אין בהם כוח המעמיד המועד למכשול. אומר המהר"ל, זה יסוד חשוב, חוזר עליו המהר"ל בהרבה מקומות, תפארת למשל בעמוד י' ג', כותב המהר"ל לגבי מדרגת האדם, כותב המהר"ל בעמוד י' ג', ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם האדם, ושמדובר פה על האדם, מדובר פה על האדם ישראל, כפי שחוזר המהר"ל, אתם קרואים אדם. אומר המהר"ל, האדם לא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם, אבל תמיד יהיה עמל להוציא את שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. מהי שלמותך האחרונה? מהי פסגת הדרך שלך בעבודת השם? לא השלמות, האיש תלמות, זוהי שלמותך האחרונה. אם אתה חי חיים של התקדמות מתמדת, של ספיגת האידיאלים האלוקיים כל הזמן, אהיה אשר אהיה, עוד ועוד ועוד ועוד, אתה מממש את עומק צורת האדם שבך. וכן האדם, כל זמן היותו מחובר עם החומר, אינו בשלמות. האדם, המימד הנשמתי שבו, שהוא רק הוא נקרא אדם, בעוד שהאדם הזה נמצא בתוך הגבוליות העולמית, לא ניתן להגיד שהאדם הזה נמצא בפועל. עד אשר הוא נפרד מן החומר ואז נמצא בפועל. אבל בהיותו נדרש לגלות בתוך המסגרת העולמית המוגבלת את כל חיוניות החיים האלוקיים הזורמת במציאות, הוא תמיד יהיה בניסיון של הופעה עוד ועוד ועוד, ממלא הוא לעולם לא יהיה שלם. וככל שהאדם יקדש את דרכו, ככל שהוא יתעלה בקודש, כן צורת ההשתלמות, תווי ההשתלמות, אופי החיים ההשתלמותיים יתבלטו יותר ויותר בדרכו, ואחד הוא עם עומק הבנה של המשבר, של המועד לכישלון, של האתגר הניצב לאורך כל דרכו, ויכול הוא לה ומתגבר הוא עליה. עוד דקה רק לגבורות, עמוד קופנון ו' כותב המהר"ל בפרק מ"א, והחומרי באדם הפרטי הוא מונע לכוחות הנפשיים שלא יימצאו בשלמות מעלתם. ודבר זה ידוע, כי החומר הוא שמונע את השכל שלא יימצא בפועל לגמרי. הוא מונע את החומרי שלא יימצא הכוח הנפשי האלוהי בשלמות. ואין ספק, מה שהעולם הזה הוא חומרי, הוא מונע שלא יקנה האדם את המדרגה העליונה, את המדרגה האלוהית. זה המציאות שהשם בחר להופיע, מציאות שכל הזמן היא משתלמת, היא השתלמותית, היא מתקדמת להופיע עוד ועוד את האור האלוקי הדופק על דלתי המציאות להיפתח עוד ועוד אליה. ככה גם יעמיק מאוד המהר"ל בנצח, בהמשך הספר שלנו, בפרק ז' בערך ואילך, לגבי המאבק של יעקב ועשיו. למה יעקב הוא בייסורים בעולם הזה כל הזמן? למה עשיו הוא שלם? האומה מהמלכות הרביעית התקיפה. לעומת זאת יעקב הוא כל הזמן קטן, הוא כל הזמן מושפל, הוא כל הזמן בייסורים. זה קשור בדיוק אל מה שאנחנו אומרים כאן עכשיו. נעצור פה היום. בעזרת השם מאמין שבשבוע הבא אנחנו מסיימים את פרק ב' ונכנסים אל אחד הפרקים החשובים ביותר בנצח, העמוקים והחשובים, קשים גם, עם עקרונות מאוד משמעותיים בתוכו.